שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום הוא יום ראשון של השבוע, אז קודם כל שבוע טוב, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
שלום, שלום איתן.
אחרי החגים כבר כאן, ולפי מה שהולך ברחובות, בקניונים ובפארקים, גם אחרי הקורונה כבר כאן. אבל ממשלה עדיין אין, היא נראית מאוד רחוקה בשלב הזה, למרות שמחר מתחילות שיחות הגישושים אצל נשיא המדינה לקראת המלצות המפלגות. מה שכן נמצא איתנו בבירור עם השפעות הקורונה, בשוק העבודה שעדיין רחוק מהתאוששות, וכמובן שגם במערכת החינוך. מחקר חדש של בנק ישראל מגלה שהלימודים אצלנו שובשו במידה רבה הרבה יותר ממדינות אחרות. מה זה עשה לפערים? זו שאלה מרכזית ואנחנו נדבר עליה.
רק לפני שבועיים העביר נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, בקונגרס האמריקאי, תוכנית של $2 טריליון לסיוע לנפגעי הקורונה, בשבוע שעבר הוא חשף תוכנית גדולה עוד יותר של $3 טריליון, הפעם עבור השקעה בתשתיות והתמודדות עם משבר האקלים. על פי סיכום שעשה מודי שפריר, האסטרטג הראשי בבנק מזרח התפחות, ארצות הברית כבר השקיעה והציגה תוכניות בהיקף כולל של $9 טריליון מאז תחילת הקורונה, סכום חסר תקדים שמעמיד בצל גם את התוכניות ההיסטוריות של אמריקה, כולל אותו ניו דיל מפורסם של רוזוולט. שפריר יהיה איתנו כאן כדי להתקן האם התוכניות האלה בכלל מצליחות?
אז אחרי שלמדנו בבנק ישראל מה התלמידים לא עשו במהלך שנות הקורונה, היא שאלה מה הם כן עשו. מסתבר שהם שיחקו. הם שיחקו בפורטנייט, הם שיחקו באמונג אס, הם שיחקו במיינקראפט. כל זאת במקום כמובן ללמוד אנגלית וחשבון. רפאלה גויכמן, כתבת התקשורת שלנו, ישבה עם 7 ילדים ושמע איך הם העבירו את השנה האחרונה בקורונה. היא תהיה איתנו. אנחנו מתחילים.
איתן, שמע, אני מסתובב ברחובות, מסתובב בכל מיני מקומות, וכשאתה מסתכל כאילו על החנויות, על הפעילות הכלכלית מסביב, זה נראה כאילו חזרנו לתקופת טרום הקורונה, כאילו לא הייתה קורונה. יצא לי גם לבלות באיזה מימונה אתמול, וכולם שם מתחבקים ומתנשקים ובלי מסכות, ונראה כאילו לא הייתה פה מגפה. ויש בזה משהו מתעתע, משום שאנחנו יודעים שהשפעות המגפה עוד יהיו פה עוד הרבה מאוד זמן, בטח בשוק העבודה, ובטח ובטח במערכת החינוך, אחרי שנה כזו משובשת. ואז אני קורא הבוקר מחקר ששלח בנק ישראל, שמנסה ככה לאמוד את ההשפעות של השנה המשובשת הזו, למעשה שנתיים ששובשו על ידי המגפה, והוא מוצא באמת חשש מאוד גדול להגדלת פערים, אפילו הערכה על סמך נתונים מארצות הברית, שמראים ששיבוש הלימודים בעצם עלול לגרום לתלמידים מרקע חלש הפסד של ידע ששווה ל-1.2 שנות לימוד, בשעה שתלמידים מרקע חזק בכלל לא ייפגעו. כלומר, יש להם את היכולת יותר לעשות, אתה יודע, למידה מרחוק, אתה יודע, גם יש להם תשתיות יותר טובות, סיוע מההורים, הורים פרטיים וכו'. אז כמו אנחנו מדברים, בעצם אתה לוקח את האנשים החזקים ולוקח את האנשים החלשים, שממילא קיימים פערים גדולים ביניהם, ואתה אומר, הוספנו לפער ביניכם עוד יותר משנה של הבדלי ידע, והמשמעות של הדבר הזה היא קטלנית והרסנית, והשאלה, איך אפשר להתגבר על הפערים האלה?
אפשר להעלות כמה רעיונות, אבל אתה מאוד צודק, וכשאתה לוקח שנה וחצי של חינוך שהלכה לאיבוד, אתה יכול גם להמיר את זה די בקלות למיליוני שקלים של הכנסות בעתיד שהולכים לאיבוד, כי אדם שיש לו שנתיים פחות חינוך או השכלה, גם אחר כך בהמשך כמובן בהשכלה יותר גבוהה, אם זה מכללות אוניברסיטה וכן הלאה, באופן, וזה אחד הדברים הכי ידועים שיש בחברה וכלכלה, אז בסופו של דבר יש מתאם מלא ומוחלט בין כמות, בין זמן הלימודים שרכשת לבין השכר שלך, לפחות בממוצע. יש כמובן גם אנשים שלומדים דוקטורט בשורולוגיה, ויותר קשה להם אחר כך, אבל בממוצע זה אפשר גם להמיר את זה לכסף. הנקודה היא שזה מתווסף לעוד שורה של תופעות נוספות, גרמו בשנת הקורונה להחרפה מאוד גדולה באי השוויון, ולמעשה בפוטנציאל ההסתכרות ורמת החיים של השכבות הקצת פחות חזקות. זה קשור לריכוזיות, העובדה שהחברות החזקות בישראל ובעולם ראו רווחים וברכה גדולה בקורונה, אבל כל מי שיש לו עסק קטן ובינוני התקשה. זה קשור לעובדה שכל מי שכבר יש לו הון או היה לו הון בתחילת שנת הקורונה במניות, בנדלן, אז ההון הזה קפץ בעשרות אחוזים, ולעומת זאת למי שלא היה, אז במקרה הטוב הוא נשאר במקום. ואז הדרך לטפל בדבר הזה צריכה להיות איזשהו מהלך שיכול להתבצע רק על ידי הממשלה, רק על ידי המדינה, ולעזור לאנשים האלה בצורה דיפרנציאלית. אנחנו לא אוהבים לתת אפליה מתקנת, אבל לי נראה שזה בדיוק ההזדמנות והמקרה שצריך לפעול במחשבה צלולה כזו. ואתה יודע מה? יש גם דרך לממן את זה, כי אולי זה הזמן לקחת בדיוק מאותם אנשים שהרוויחו עשרות אחוזים יותר בהון שלהם בשנת הקורונה, משום כל הסיבות שמניתי עד עכשיו, לגבות מהם עוד משהו, ולהשתמש עם זה אפילו באופן מדויק וצבוע, כדי לעזור כאפליה מתקנת לשכבות שנפגעו.
כן, דיברת באמת על ההשפעה של הפערים בחינוך שנוצרו בטח בשנה הזו, ביחס לכושר ההשתכרות של תלמידים. אז באמת הדוח של בנק ישראל מצטט מחקר אמריקאי שמעריך שבעצם השיבושים של הלימודים בתקופת הקורונה צפויים בעצם לצלק את השנתונים שנפגעו כתוצאה מהשיבושים הללו בסדרי גודל שיפחיתו את השכר שלהם בין 2% ל-5%.
כלומר, אבל תחשוב, זה בממוצע לכל החיים.
בממוצע לכל החיים. שוב, מאחר ואנחנו מדברים בממוצעים, אז צריך לזכור, יש את אלה שלא צולקו, אין מה לעשות, יש להם את היכולת להתמודד עם סיטואציה כזו, ויש את אלה שכן צולקו, לכן בפועל הממוצעים תשתשים את זה שהפער הוא כנראה הרבה יותר גדול, יש כאלה שהכנסתם תיפגע כנראה ביותר מ-10%, אפילו יותר מזה, לעומת כאלה שהכנסתם כן, לא תיפגע.
מה שאני אוהב במחקרים האלה זה שהם, להבדיל מהערכות שיש לכולם ושנוגעות לעתיד, אז חלק מהאנשים נוטים לזלזל בדבר הזה, הרי אתה לא יודע מה קרה בקורונה, אתה לא יודע מה יקרה אחרי הקורונה, אולי כל העולם משתנה ולך תדע, אז יש איזו נטייה קצת להזניח את העניין הזה ולהגיד מה זה משנה עוד שנת לימוד לפני ופחות אחרי זה, אז מישהו נסע לטייל בחול וחזר, אבל המחקרים האלה בדקו באופן ספציפי משברים דומים בשוק התעסוקה בשנים קודמות, ופשוט ראו ומדדו איך הדברים האלה אחרי זה נגררים במשך 10 ו-20 שנה, ולמעשה בכל קריירה. אנשים שיצאו לשוק העבודה במקצועות שבהם לא היה להם ביקוש אחרי הלימודים בתחילת הקורונה, בעצם מצאו את עצמם מבזבזים שנה ולא מתחילים את הקריירה המקצועית האמיתית. אז עכשיו הם יהיו גם בפיגור של שנה וחצי מתחילת העבודה, הם יהיו בפיגור שנה וחצי לשלב שהם כבר עבדו 2-3 והם כבר יש להם ערך בשוק ההון, והם מתמנים ל, אני לא יודע מה, מנהלי ביניים וכן הלאה, ושאתה סוכם את כל הדברים האלה, זה המון המון כסף, ואתה יודע מה, זה גם פגיעה מורלית לא קלה באנשים עצמם, כי נוצר פער מאוד גדול ביחס לציפיות שהיו להם מעצמם במהלך החיים ובמהלך שנת הלימודים, עד גיל 40, אני לא יודע מה, אנהל מחלקה או משהו כזה, ופתאום זה לא קורה.
כן, ופה בעניין הזה לדעתי יש רק שאלה אחת, ממנה כמובן נגזרות הרבה מאוד שאלות אחרות, האם יהיה מי שילחם עבור האנשים שהם הנפגעים האמיתיים במערכת החינוך? האם יהיה להם את הלובינג הנכון? אנשים שיבואו ויבינו שעובד פה, הלך פה בעצם לאיבוד פוטנציאל נורא נורא גדול, שבסופו של דבר אם אתה לא מממש אותו, אם אתה לא מתקן את אותו עוול, את אותה פגיעה, אז כולנו בעצם נשלם על הדבר הזה. אז כן. פה אנחנו נצטרך, האמת, כל מה שאפשר לעשות מבחינתנו זה להגיד, אנחנו נעקוב אחר מה שהממשלה תעשה.
אנחנו נעקוב, אנחנו ככל שאפשר לעשות, קוראים למקבלי ההחלטות לשים את זה גבוה על האג'נדה שלהם בכל דבר, אבל צריך לשים לב, אתה יודע, באיזשהו מקום, בדברים האלה, אי אפשר לחמוק מהרעיון או מהמחשבה שיש פה גם איזשהו סוג של, אתה יודע, מתח או מלחמה בין מעמדות. יש לא מעט אנשים שהעובדה שיש להם פחות מתחרים על התפקידים הטובים בשוק העבודה, זה די נוח להם. צריך לזכור שלא לכולם תמיד כדאי, או לא לכולם תמיד יש מוטיבציה מאוד גבוהה לעזור לחלשים. כי אם אתה עוזר יותר מדי לחלשים, בסוף הם יתחרו בך באיזשהו שלב. אז כאן קצת, אתה יודע, להגדיל ראש ולהסתכל על התמונה היותר גדולה ולא רק על עצמך.
יפה, עד כאן בעניין הזה. ממשיכים. שלום למודי שפריר.
שלום רב.
אסטרטג ראשי של בנק מזרחי טפחות. תראה, הטריליונים נשפחים בארצות הברית כמיים. שבוע שעבר $3 טריליון, עכשיו ג'ו ביידן מכריז על הסיוע של עוד $2 טריליון, ואתה עשית חשבון שאנחנו מגיעים יחד כבר ל$9 טריליון, והשאלה האם הכסף הזה עושה את העבודה.
נכון, אז בבית שבוע שעבר נשיא ארצות הברית ביידן חשף את התוכנית הכלכלית הנוספת שלו, American Jobs Plan, במסגרתה הוא מתכוון להשקיע ב8 השנים הקרובות מעל $2 טריליון, זה בעיקר בתשתיות, תחבורה, אנרגיה ירוקה, השקעה גבוהה יחסית במחקר ופיתוח במטרה לשמר את העליונות הטכנולוגית שלהם מול סין. מעבר לכך, מעבר לתוכנית הזאת ומעבר לכל מה שכבר הושק בשנה האחרונה, אז הממשל מתכנן להשיק עוד תוכנית נוספת, שנקראת American Families Plans, שתתמקד בנושאי רווחה בהיקף של לפחות $1 טריליון. עכשיו חשוב לציין ששתי התוכניות האחרונות שדיברנו עליהן, זה בעצם תוכניות שעדיין לא קיבלו את האישור של הקונגרס.
אבל הן מהוות איזה איתות לשווקים של הולכים לשפוך פה עוד הרבה מאוד כסף?
בדיוק. על פי הערכות הם בסופו של דבר, כנראה במהלך השנה הקרובה, בין יולי לאוקטובר, הדמוקרטים, בגלל שיש להם רוב גם בקונגרס וגם בסנאט, יצליחו להעביר את התוכניות האלה. דרך אגב, משהו שהשווקים אולי פחות יאהבו, ביידן מתכנן לממן את התוכניות האלה באמצעות העלאת מיסים.
איך לא?
בין אם זה העלאת מס החברות מ-21% כיום ל-28%, מה שכן, העלאה הזאת תהיה הדרגתית מאוד. ואת התוכנית השנייה הוא מתכוון לממן באמצעות העלאת מיסוי למשפחות שמרוויחות מעל $400,000 בשנה, וצורך העניין העשירים בארצות הברית.
תגיד לי, שמסתכלים על ארצות הברית, $9 טריליון בשנה האחרונה, ועוד כל התוכניות הנוספות והעלאת מיסים, זה נראה כאילו שארצות הברית הנאו-ליברלית השמרנית הופכת לאט לאט למדינה הכי סוציאל דמוקרטית בעולם, אפילו יותר מאירופה.
כן, אין ספק שארצות הברית תחת ממשל ביידן עושה שינוי כיוון בראייה של להגדיל את ההוצאות כנגד העלאת מיסים, שינוי כיוון לעומת הממשלים האחרונים. טראמפ דרך אגב פשוט נקט בהגדלת ההוצאות במקביל להורדת מיסים, אז כן, אין ספק שארצות הברית טיפה משנה כיוון מהבחינה הזאת. אני חושב שדרך אגב, אני אישית חושב שהכיוון הוא בהחלט נכון, ספציפית ההשקעה בתשתיות, ההשקעה במחקר ופיתוח, בעליונות טכנולוגית, זה בהחלט דברים שהם בהחלט חשובים בראייה ארוכת טווח.
אגב, זה לא ממש סוציאל דמוקרטי, להשקיע בתשתיות ובטכנולוגיות, זה לא שאתה שם כסף לאנשים בכיס.
נכון, נכון, זה לא ממש סוציאל דמוקרטי. דרך אגב, עוד פעם, הגבולות גזרה בין ימין ושמאל, גם בארצות הברית וגם בישראל, בשנים האחרונות התשתשו לחלוטין. אני מזכיר לכם שטראמפ, שהוא לכאורה מהמפלגה הרפובליקאית, הוא זה שבא ומחתחילה בא ונתן את הצ'קים לכל אזרח, כולל כאן בישראל גם כן, מפלגת הימין. ולכן הגבולות בין הימין לבין שמאל, בין אם זה בארצות הברית, בין אם זה בישראל, מאוד התשתשו מהבחינה הזאת. אז אי אפשר להגדיר את זה סוציאל דמוקרטית, כמו שבאמת אמרת. עוד פעם, אני אישית חושב שהתוכניות הן בהחלט תוכניות בכיוון הנכון, הן בהחלט חשובות, ובהחלט לדעתי חשוב כן לממן את זה באמצעות העלאת מיסים, גם אם זה בצורה דרגתית מאוד. דרך כלל זה יהיה מעניין מאוד לראות מה יקרה בישראל פה, אחרי אם ותקום ממשלה. כרגע אף אחד לא מדבר על העלאת מיסים, להפך מדברים על הורדות מיסים. בסופו של דבר כנראה שלא תהיה להם ברירה, ואחר משנת 2022-2023, שהאי-הוודאות הפוליטית וכל הבחירות יישקחו קצת, אני מקווה, אז הם כנראה יצטרכו לא מתפיסים גם בישראל.
תגיד לי, בטווח הקצר, ככל שאנחנו יודעים, הדברים שנעשו באמריקה ואלה שהוכרזו באמריקה, עוזרים לכלכלה האמריקאית. הנתונים שפורסמו בשבוע שעבר על שוק העבודה שם היו חזקים ואפילו מפתיעים לטובה עוד יותר.
נכון, דרך אגב, גם בישראל הצמיחה הולכת להיות חזקה מאוד בשנת 2021, וגם בארצות הברית, שם מבצע החיסונים גם מתקדם בצורה מהירה יחסית, והפתיחה של המשק, הירידה בתחלואה, עכשיו היא קצת לאחרונה עלתה, אבל עדיין התחלואה שם בהחלט תחת שליטה, וכמו שאמרת, הנתונים הכלכליים מאוד חזקים, אפשר לראות דוח התעסוקה של חודש מרץ, קיבלנו בעצם מעל ל-900,000 איש, 900,000 מועסקים נוספו לשוק העבודה, מדד ISM Manufacturing, זה מדד שבעצם בוחן את המצב של מגזר התעשייה האמריקאי, עלה שבוע שעבר לרמה הכי גבוהה שלו מאז 1983, אז בהחלט הנתונים הם מאוד מאוד חיוביים, צמיחה חזקה. מה שכן צריך לזכור משהו אחד, הדוח התעסוקה היה חזק מאוד, אבל עדיין גם אחרי דוח התעסוקה הזה, יש לנו קרוב ל8.5 מיליון אמריקאים שפוטרו או הוצאו לחל"ת בזמן המשבר במרץ-אפריל שנה שעברה, וטרם חזרו לעבוד. זאת אומרת, שבהסתכלות של הפד, דומה מאוד דרך כלל בהסתכלות של בנק ישראל פה בישראל, הוא רחוק מאוד מהיעד שלו של תעסוקה מלאה, ולכן למרות הנתונים החזקים, למרות העלייה הצפויה באינפלציה בארה״ב בשנה הקרובה, הפד חוזר ומדגיש שאני רחוק מאוד מתעסוקה מלאה, ולכן הריבית הולכת להישאר נמוכה למשך תקופה ארוכה מאוד.
כן, תגיד מודי, הסיפור של דירוג האשראי של ישראל, אנחנו לא רק בקורונה, אלא גם במשבר פוליטי שנמשך שנתיים ועוד היד נטויה, חברות דירוג האשראי לא מתרגשות מהאירוע הזה?
לא אגיד שלא מתרגשות, אבל זה עוד פרמטר אחד שנכלל במסגרת דירוג האשראי של ישראל. אתה יודע, כש-S&P לצורך העניין הותירה את דירוג האשראי של ישראל בחודש נובמבר האחרון על AA- עם תחזית יציבה, אז ישר משרד האוצר בא והתגאה, וכל הפוליטיקאים באו והתגאו, הנה תראו את המצב המצוין של ישראל.
וזה נשמע כמו רישיון להמשיך לפזר ולא לתת דין חשבון לכלום.
העניין הוא שהדירוג הוא לא בגלל הממשלה, הוא למרות הממשלה ולמרות העבדות הפוליטית ולמרות הפזרנות הכספית ולמרות כל הדברים האלה, S&P הודירה את הדירוג ללא שינוי ב-AA- עם תחזית יציבה, ושבוע שעבר היא אמרה שהיא לא צופה שתוצאות הבחירות יובילו לשינויים מהותיים במצב המקרו-כלכלי של ישראל, והסיבה היא שהמגזר העסקי והמגזר הפרטי פה הוא מאוד מאוד חזק, וספציפית S&P, חברת הדירוג, היא שמה דגש מאוד גדול על מאזן התשלומים של ישראל, שעל זה דיברנו הרבה בשנה האחרונה, זה בעצם העודף בחשבון השוטף, ההשקעות הישירות, שבגדול אין לזה הרבה קשר למה שהממשלה עושה, זה הרבה הבסיס ההייטק בישראל, הנתונים הכלכליים החזקים בישראל, לאו דווקא קשור לממשלה. לכן, דרך אגב, S&P שבוע שעבר אמרו, הם לא חושבים שזה ישפיע בסך הקרוב, מה שכן, אי ודאות פוליטית כנראה תישמר, ועובדה שמגבירה את הסיכונים הפיסקליים בטווח הבינוני, ובהחלט הם נותנים נורת אזהרה כאן יותר לטווח הבינוני.
גם בישראל הציפיות של הסוחרים, כפי שאפשר למדוד אותם מחירי מכשירים פיננסיים, הם לעלייה מסוימת של הריבית בשנה הבאה, אבל אני מבין ממך שזה בכלל לא בטוח.
נכון, דבר ראשון, השוק כבר מתמחר בגדול העלאת ריבית ראשונה במחצית הראשונה של 2022, ואני בהחלט מסכים איתך שזה ממש לא בטוח, ושבוע שעבר אנדרו אביר התבטא ברעיון, והוא אמר, הוא די הדגיש, בדומה למה שדיברנו עכשיו על הפד בארצות הברית, אומר, שמו, החשש שלנו זה ממש לא אינפלציה, החשש שלנו זה אבטלה גבוהה. וכששאלו אותו עד כמה, ולכן הוא אמר, הריבית תישאר נמוכה מאוד למשך תקופה ארוכה מאוד. ואז שאלו אותו כמה ארוכה, אז הוא אמר כמה ארוכה, לבטח הרבה יותר ארוכה מאיפה שהשוק מתמחר כרגע. שזאת אומרת, תעלת ריבית במחצית הראשונה של 2022. בגדול, מה שהמשנה לנגיד בא ואומר, אומר, חבר'ה, אנחנו לא הולכים לעלות הריבית, לא הולכים לעלות הריבית הרבה זמן, השוק מתמחר העלת ריבית מוקדמת מדי. הוא גם בא והדגיש, הוא אמר, תשמעו, גם בארצות הברית יש לדיון, נכון, האינפלציה הולכת לעלות, אבל גם שם הם מודעים לאבטלה גבוהה, ומודעים לכך ש בסופו של דבר, הירידה באבטלה לאוכלוסיות החלשות ייקח הכי הרבה זמן. הוא אמר, אנחנו נמצאים בדיוק באותה סיטואציה כאן בישראל, ולכן הריבית, אנחנו שמים דגש בעיקר על האבטלה, ובמטרה לתמוך באוכלוסיות החלשות.
אגב, צריך לזכור שגם אם תהיה עלת ריבית, אנחנו מדברים על 0.25%, 0.5%, אנחנו לא מדברים על חזרה בכלל לריביות שהכרנו בעבר, לכן גם אם תהיה פה איזו עלה כזו, אני לא חושב שיש בה משהו מרגש או, אתה יודע, משנה את כללי המשחק.
למעט אולי בשוק המתח, שם יש רגישות לכל פרומיל, כי הרי זה כמה מדינה אחת מול מדינה אחרת. ככל שהדברים האלה מתייחסים למסחר בשקל דולר, באמת שאלה אחרונה, מודי, איך אתה חושב שזה מסתדר עם ההצהרות של בנק ישראל על נחישות למנוע מהשקל לחזור ולהתחזק?
כן, אז דבר שאני מסכים עם שניכם, מסכים איתך, סמי, שזה באמת לא יהיה כל כך מהותי ברמה על הכלכלה הריאלית, ואני מסכים איתך, איתן, שזה בהחלט לשוק המתח ולשוקי הריביות זה יכול להיות יותר מהותי אם בנק ישראל יפתיע ונעת הריבית יותר מוקדם מהצפוי. לגבי שוק המתח, תראה, גם כן, זה היה מאוד מעניין לשמוע שבוע שעבר את אנדרו אביר, הוא בא ואמר, שאלו אותו על היקף תוכנית הרכישות, $30 מיליארד, בתחילת השנה, אבל הנחישות שלו. אז הוא בא ואמר, ואני מצטט אותו, אמר, אין ספק שהתגובה שלנו הייתה חריגה, אבל המצב היה חריג. אם זו הייתה שנה נורמלית, ללא פנדמיה ובלי אבטלה של 20%, לא היינו יוצאים עם תוכנית כזאת. עכשיו, אני קורא את מה שהוא אמר, ואני חושב לעצמי, אוקיי, מה זה אומר לגבי 2022? כי דיברנו על זה שהצמיחה כנראה השנה הולכת להיות חזקה, האינפלציה תגיע ליעד, האבטלה תישאר גבוהה, נכון, אבל תירד, לא תהיה פתוח 20%, אלא כנראה תהיה יותר ל-10% ומטה. מה זה אומר לגבי שנת 2022? האם בנק ישראל בסיטואציה הזאת יוכל להמשיך לרכוש כמויות כל כך אדירות של מתח גם בשנה הבאה? בכלל לא בטוח, וזה מחזיר אותנו לשקל שכן, זה הלחצים בסופו של דבר, לא עכשיו, אבל כנראה לקראת 2022 הלחצים לאיסוף השקל יחזרו.
מודי שפריר, תודה רבה.
תודה.
תודה לכם.
Thank you. שלום לרפאלה גויכמן.
שלום סמי, שלום איתן.
שלום, שלום.
שלום, שלום, כתבת התקשורת שלנו. אנחנו דיברנו פה על מחקר של בנק ישראל שמצביע על הנזק בחינוך ואחר כך בשכר שיגרם להרבה מאוד ילדים מהשכבות היותר חלשות כתוצאה מזה שהם בעצם לא למדו בשנה האחרונה. ואת ריאנת 7 ילדים מגילאים מ-7 עד 12 כמדומני, וכששאלת אותם בעצם מה הם עשו בכל הקורונה הזו, אז התשובה היא פורטנייט ו-Among Us. ובאופן כללי הם הקשיבו פחות, שיחקו יותר, התגעגעו לשגרה. בואי תספרי לנו מה מצאת מהמפגש והשיחה איתם.
הבנתי רק בדיעבד אחרי שדיברתי עם הילדים, זה שכן יצליחו לגרור אותם ללמוד דרך המחשב כמו שצריך, בזום, בכל המחות איך שהם למדו בתקופה הזאת, ושזה יהיה יותר כיף. ואז לאט לאט הם הבינו בעצמם, כן, זה היה גלוי לנו בתור אנשים מבוגרים שמערכת החינוך לא ממש מצליחה להתאים את עצמה לזמנים האלה ושהכל שם כל הזמן קרס. והילדים ציפו שיהיה קצת יותר כיף ומערכת החינוך לא ידעה להתאים להם את התכנים, כמו שהם נהנים ממשחקים שככה הם גם ייהנו משיעורים.
כן,
והם פשוט ברחו, הם ברחו.
אבל בלימודי ליבה אנחנו לא יודעים שפורטנייט זה חלק מלימודי ליבה. אנחנו יודעים על מתמטיקה ואנחנו יודעים על אנגלית ואנחנו יודעים על תנ"ך ועל היסטוריה וכולי. הם ציפו שמה, שפשוט יבוא מישהו, כמו שאומרים, אצלנו כשהיינו ילדים והמורה הייתה חולה, אז אומרים, טוב, קחו כדור, תשחקו בחוץ. זה מה שהם ציפו שיעשו, רק עם המחשב
ובבית. כן, הם ישבו מול המסך, כי זה מה שהם הבינו שצריך. הם בעצמם, אתה יודע, נכפה עליהם איזשהו מצב שהוא, לנו זה היה קשה, אז תחשוב מה זה לילד שלא מבין, והוא מסתכל על מבוגרים שמובילים אותו, הורים, מורים, שהם הסמכות והם הדוגמה, רואים אותם לא מתפקדים בשיעורים, המחשב כל הזמן קורס, יש בעיות, עומסים, הם לא היו מוכנים לזה, אז הם תפסו את הטלפון בזמן שיעורים, או שהם פיצלו את המסך והתחילו לשחק, כי כן. שם הם מרגישים שלפחות ברור להם, הם יודעים מה המצב, הם שולטים במצב בעצמם, הם שולטים במשחק, הם מנהלים אותו, הם נהנים ממנו, והם לא יושבים עכשיו, כן, הם היו רוצים, זה מה שגילים.
אז בעצם מה שאת אומרת, וזה סוד גלוי, אבל לא מתועד, שאם שר החינוך יואב גלן טוען שרגע, אבל הילדים היו כן בבית ספר, אבל רק שבזום בבית, הם בעצם לא היו שם, הם פשוט הם פיצלו את המסך, הם נראה שהם היו שם, מבחינת הרישום של המורה היא ראתה את התלמיד והתרשמה שהוא בכל זאת נמצא שם, אבל בעצם הם היו על החצי השני של המסך באחד המשחקים שלהם, ולא ציינו את מיינקראפט, כי גם הוא חשוב.
מיינקראפט הוא מאוד חשוב, והאמת שהוא גם הוא הסוד פה לאיך לפצח לעשות את זה נכון, כי במדינות מערביות שמבינות קצת עניין, אימצו את מיינקראפט כמסלול לימודים, כפרקטיקה. יש ממש תוכניות לימוד שלמות. מיינקראפט הוא משחק אדיר ביכולות שלו, הוא מאוד מותאם למערכות חינוך. יש לו ממש תוכניות ומסלולים שלמים למשחק עצמו, שכל מה שצריך לעשות מערכת פדגוגית של מדינה, באה, לוקחת אלמנטים מסוימים, מטמיעה במערכת החינוך שלה, ודרכו מלמדת ילדים לא לתכנת, לבנות, אסטרטגיה,
הרבה דברים. ואיך זה שאומת הסטארט-אפ לא הצליחה להגיע לתובנה לא כל כך מורכבת הזו?
שאלת השאלות.
יש לי את התשובה. התשובה נמצאת במחקר הזה שבנק ישראל פרסם היום. אז מסתבר, הם בדקו בקרב 6,000 מורים בישראל, ועלה במחקר הזה ש-75% מהמורים הדגישו או הרגישו שהלמידה מרחוק פחות אפקטיבית מאשר למידה פרונטלית, ו-73% מהם הצהירו שהלמידה מרחוק פגעו בתלמידים מרקע חברתי, כלכלי, חלש. אז קודם כל אנחנו יודעים שזה דיפרנציאלי. דבר שני, למורים אין את המחשבה שזה דבר אפקטיבי למידה מרחוק. כלומר, זה תפס אותם מאוד מאוד לא מוכנים. וגם אם הרשת מפוצצת במשחקים ודברים שכן אפשר באמצעותם לפתח למידה ולפתח ילדים וכולי, זה פשוט לא התחבר לתכנים שמערכת החינוך מכירה.
מאוד לא. הילדים גם מאוד שמו לב לזה. אחד הילדים למשל אמר לי, אנחנו עולים לשיעור בבוקר, עד שכולם עולים, עד שכולם מתחברים, עד שהמורה מתחילה לעבור ולראות.
הגעתי לשלב 5 במיינקראפט. כן.
כן, הוא משתעמם, הוא יושב מול המסך, הוא לא מקבל תשומת לב, הוא לא רואים אותו, לא מדברים אליו, הוא כמה דקות מה אמור לשבת כמו פסל. אנחנו יודעים שילד לא יכול בכיתה, אז כן, למורה יש הרבה יותר שליטה. בזום אין לה שליטה. למה המורה לא יכולה לחשוב, וזה לא כל כך התפקיד של המורים, אבל אני הולכת לשם. איך רגע לתת איזשהו משהו, איזשהו עיסוק לילדים בינתיים, עד שכולם עולים, הילד יושב, מסתכל עליה, הוא בורח, הוא בורח כן. בראש, הוא בורח העיניים שלו הולכות למקום אחר, כי זה משעמם כן. לשבת ולחכות שמשהו יקרה, עזוב משהו יקרה, מתחיל השיעור, שזה יעניין אותו, שזה יאתגר אותו, שזה ידבר עליו, אתם נמצאים במסך, כן. אתם צריכים להבין מול מי אתם יושבים ואת מי אתם מלמדים, ילדים. הם...
כן. אגב, זה נשמע שלו אני שר החינוך או מנכ"ל משרד החינוך, מה שאני צריך לעשות עכשיו זה להושיב 100 או 200 עובדים של מערכת החינוך, יש כאלה בלי סוף, ולהגיד, חברים, תיקחו את כל מה שיש ברשת, תראו מה מתוכו אפשר באמצעותו ללמד, להעסיק תלמידים חלק מהזמן, ובעדיין שיהיה לזה ערך גבוה, או לחילופין, לפתח, אני בטוח גם שיש כאלה הרבה מאוד מוצרי מדף, לפתח תוכנות ומשחקים בתחום הלימודי, שיאפשר לך להחזיק כיתה ולהחזיק אותה בצורה, גם אם, אתה יודע, חלק מהכיתה עוד לא התחברה, וחלק כבר מזמן התחברה ומחכה לאחרים, אז אפשר לשחק במשהו בינתיים, במקום שהתלמיד ישחק במה שבא לו, שמערכת החינוך תדע להתאים את התוכן לזמן המת הזה שבהם תלמידים עושים בעצם מה שבא להם.
והילדים מאוד שם. אנחנו יודעים איך נראים הילדים בשני העשורים האחרונים. הם חיים בתוך המסך. אז למה מערכת החינוך לא השכילה הרבה לפני? ואתם יודעים מה? סבבה. הגענו לקורונה לא מוכנים. למה תוך כדי הקורונה דברים לא התפתחו? כן. ומה את הסטארט-אפ? אנחנו יודעים לקחת פלטפורמות ולעשות מהם מיליארדים ולמכור.
יש דבר משעשע שאני שומע מהשיחות שלך עם חלק מהילדים, שבעצם הרבה מהם, היה להם, ההורים שלהם הגבילו אותם במספר השעות או הדקות שהם יכולים להיות מול מסכים, אבל בעקבות הקורונה ובעקבות העובדה שגם הלימודים היום זה מול מסכים.
וגם ההורים מול המסכים.
בדיוק, אפשר בכלל לגמול אותם מהדבר הזה.
זה צריך יהיה באמת לתת את הטון עליו. אני לא יודעת מתי קורונה נגמרת, אף אחד לא מבין מתי זה נגמר הדבר הזה ואיך יראה היום שאחרי. אבל זה לא נראה שהיום שאחרי נראה, הוא לא קרוב, והילדים הולכים, ממשיכים ללכת לאיבוד בתוך זה, ופשוט מעדיפים להיות במקום שנותן להם הרגשה טובה.
לך למטה לשחק כדורגל ומכות עם החבר'ה. אבא, אני לא רוצה, אני רוצה להישאר על המחשב.
כן, אני לומד.
אבל דרך אגב, הם מאוד מתגעגעים גם אחד לשני. הם מתגעגעים לראות אחד את השני, הם כן מתגעגעים לכיתה, אבל כן ראיתי האכזבה הזאת, ממי שכן היה אמור להוביל אותם, ולתת להם את ההרגשה הטובה, ולעזור להם לעבור את התקופה הזאת כמו שצריך, זה לא היה שם.
כן, האמת שמערכת החינוך באמת נתפסה עם המכנסיים למטה, לא מוכנה בכלל לאירוע הזה. אגב, להבדיל מערכת הבריאות שידעה, כמובן הייתה בלב האירוע, אבל ידעה מהר מאוד לעשות הרבה מאוד התאמות, נדמה לי שאם מישהו צריך לעשות שיעורי בית אחרי שנה כזו, זו מערכת החינוך, משרד החינוך, המורים, המנהלים, המפקחים.
שר החינוך יואב גלנט לא מקבל 90?
לא, הוא מקבל פחות, הוא לא עובר. יפה, רפאלה גויכמן, תודה.
תודה רבה לך.
תודה לכם.
עד כאן, האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרט, תודה רבה, שבוע טוב.
וגם ליונתן מניאביץ' ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל, מחר, להתראות.